טוב, שלום וברכה, אנחנו מדברים היום על ענווה. אם אתם זוכרים, אנחנו מדברים על מהלך שלם של עבודה על המידות, ומה שעומד אולי עוד יותר עמוק מאחורי עבודת המידות, זה הבנה שמידות הללו הם מביאים את האושר לאדם. בעצם אנחנו לומדים איך להיות מאושרים. ואדם מאושר לא יכול להיות בעל מידות רעות. אמנם יש דבר כזה צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו, אבל אנחנו נראה את זה בהמשך שזה לא ככה. שזה רע וטוב זה לא במובן הפשוט של המילה. ובעצם לומדים איך לחיות טוב, איך לחיות נכון. וזה לאור השם. חיים באור השם. ומידות הם דרכים איך לחיות נכון. איך לגלות את רצון האלוקי בצורה נכונה בעולם שלנו. אז היום אנחנו מדברים על מידת הענווה. עכשיו. אולי כדי להתחיל ממידת הענווה, אני אספר לכם סיפור חסידי קטן. בעצם זה לא סיפור, אלא אירוע כזה, חסידי. היה פעם, לפני 200 שנה בערך, רבי ישראל מרוז'ין, אחד ממייסדי החסידות רוז'ין הידועה, המפורסמת, שקיימת עד היום הזה, שכל מיני התפלגויות, התפצלויות של החסידות הזאת, דור רביעי אחרי הרב בעל שם טוב, ורבי ישראל מרוז'ין היה לו מין הנהגה מאוד מיוחדת. אתם יודעים שבאותה תקופה כל החסידים היו מביאים כסף שלהם לרב, לאדמור. ואדמור היה מחלק לעניים, לאנשים שצריכים, והיו נותנים כסף. רבי ישראל מרוז'ין מעצמו היה שייך לאנשים עשירים, אבל גם היו לו כמה חסידים מאוד עשירים, והם נתנו לו הרבה כסף, ככה שהוא השתמש בכסף לא כדי לחלק את זה לחסידים העניים וכו', אלא הוא בנה לעצמו ארמון. ארמון כפשוטו, עם משרתים ועם חיילים. מין שמירה. והייתה לו מרכבה מפוארת ושש סוסים שמשכו את המרכבה. שלוש זוגות סוסים שהיו רצים לפני. זאת אומרת, לא היה אף אחד ברוסיה, כולל השירים הכי גדולים, כולל כל הנסיכים, וכל, אף אחד לא היו שש סוסים, חוץ ממה שהיה למלך. מלך של רוסיה ורבי ישראל מרוז'ין עם שלוש זוגות סוסים לבנים עם כאלה פומפונים מעל הראשים שלהם, משהו כזה מפואר. המשרתים שלו היו הולכים עם כפפות לבנות, ולפני שהוא היה נכנס לכל מקום היו תוקים בחצוצרות, וזה היה משהו מדהים, התנהגות של רבי ישראל מרוז'ין. הוא היה אוכל בצלחות מכסף וזהב וכל זה, ככה הוא אוכל. במקום להוציא את הכסף לעניים ומזקנים וגרושות ואלמנות ויתומים, הוא קנה לעצמו פאר הזה. מה אתם חושבים? למה הוא עשה את זה? לא נגזים. שמה הוא? כן. אנחנו לומדים כזכור מידת הענווה, נכון? וזאת דוגמה לעניות דעתי למידת הענווה. מה שאני הבאתי התנהגות של רבי ישראל מרוז'ין. זו הייתה ענווה אמיתית ובהירה. למה זה נקרא ענווה? זה, כי ענווה זה לא אופן התנהגות. אנשים חושבים שענב זה להיות מישהו שהוא בעצם שפל רוח, זה להיות מישהו שהוא יש לו רגשי נחיתות, והוא כזה מצומק ומצומק, והוא כזה שונא את עצמו קצת, והוא נכבה על הכלים, כאילו מי אני, מה אני, ושום דבר, יש לו דימוי עצמי נמוך, והוא כזה חושב שהוא נבח וכזה, או, תראו איזה ענב, זה אדם ענב, הוא חושב שהוא כלומניק. זה נקרא ענווה גדולה. ולא, אני לא חושב שחוסר קבלה עצמית זה נקרא ענווה. אדם יכול להיות מלא עוצמה, מלא פאר, והוא יהיה ענב, כמו רבי ישראל מרוז'ין. והוא יכול להיות כאילו מתנהג בצורה מאוד מאוד ככה שקט, והוא לא מדבר, והוא ככה מצומק ומופנם, ומי אני ומה אני, והוא כזה כלום, 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 והוא גאוותן גדול. ככה מסביר את זה רמח"ל במסילת ישרים. תסתכלו אצלכם במקור 2, אומר, רק שנייה, כן? אומר רמח"ל ככה, וימצא גאה אחר שרוצה להיות נרשם הרבה במעלותיו ולהתייחד בדרכיו, עד שלא די לו שיהללו כל העולם על המעלות אשר הוא חושב שיש בו, אלא שרוצה שעוד ירבו להוסיף בתהילתו שהוא הענב שבענבים. ונמצא זה מתגאה בענבתו, ורוצה בכבוד על מה שמראה עצמו בורח ממנו. והנה גאה כזה ישים עצמו תחת קטנים ממנו הרבה, או תחת נבזים שבעם, שיחשוב להראות בזה תכלית הענווה. כן? הוא לא הולך ומתחבר עם אנשים פשוטים, אני אדם פשוט, וכל הדיבורים הללו על זה שמי אני ומה אני, והוא כאילו כלומניק. ובזה הוא מראה לכולם תכלית הענווה, וכבר לא ירצה בשום תואר מתארי הגדולה, וימען בכל העילויים, וליבו אומר בקרבו, אין חכם וענב כמוני בכל הארץ. זאת אומרת, מה שקובע כאן, זה לא אופן התנהגות, אלא מה ליבו אומר לו. ענווה זה לא תכונת אופי. ענווה זה לא דרך הנהגה. ענווה זה השקפת עולם. כמו כל מידות שיש בעם ישראל. מידת הענווה או מידת הגאווה, מידת הכבוד או מידת הקסינה, מידת הקינה, מידת הביקורת או זהירות או זריזות או נקיות, כל הדברים הללו, כמו שאנחנו אמרנו בתחילת הסדרה שלנו, בתחילת השיעורים, תכונות, המידות שלנו זה השקפות עולם. ולכן לפי רמח"ל, אדם, מה שקובע פה הוא ענב או לא, זה מה הוא אומר בליבו. ממשיך הרמח"ל, ואומנם גאים באלו, אף על פי שלכאורה מרים עצמם ענבים, לא יבצרו מכשולות להם. כן, אז הוא אומר, טוב, הוא אומר שזה כמו, יוצא לו כמו קש מתוך המקום ששם, שומרים את הקש. והוא קורא לזה ענווה פסולה ושפלות מרומה. כן. ומחשבתם הרעה תהיה ניכרת מתוך מעשיהם. זאת אומרת, מה שקובע כאן זה מחשבות שיש לך בראש. אני פעם פגשתי, לא מעשים. לא. אדרבה. כן, מחשבות הן מגלות, או לא, סליחה, מעשים מגלים, או לא מגלים. כמו שאמרתי, כן, רבי ישראל מרוז'ין היה אדם מאוד ענב. ולמה הוא עשה את כל זה? בגלל שיהודי רוסיה, באותה תקופה, שזה היה רוב עם ישראל, כן? הם חיו בצורה מאוד מאוד בזויה. היו לא רק סתם עניים או נרדפים. כי אדם יכול להיות נרדף ורגיש את עצמו שהוא שייך לדבר גדול, לא. הם התנהגו בשפלות, הם היו מרגישים את עצמם, שפלים מאוד. התביישו מזה שהם יהודים, וסבלו מזה, וזה היה נורא והיום. היה תחושה כוללת של שפלות בעם ישראל, בביזיון. ורבי ישראל מרוז'ין היה צריך לבחור למי הוא נותן כסף. לאנשים לעזור להם, להרים את הצד הכלכלי שלהם, קצת להציל אותם מחרפת רעב או מחרפת הבושה. והוא החליט להרים קרן ישראל. כדי לעשות זאת, הוא הדגיש את הצד המלכותי שלו, להזכיר להם שהם בני מלכים, שהם שייכים לעם נבחר, עם עליון. שהם בנים להשם, עד כדי כך שמלך של רוסיה נתן פקודה לעצור את רבי ישראל מרוז'ין, תפסו אותו, הביאו אותו לחקירה בפטרבורג, והאשימו אותו בכל מיני האשמות שווא, שהוא מרגל, שהוא זה, כל מיני שטויות. והוא כל פעם הוכיח לחוקרים שלו שזה לא נכון, שזה שקר, הוא לא זה ולא זה וזה, ולא היה להם מה להגיד יותר נגדו. אז אחד החוקרים אמר לו, אתה מבין שאנחנו סתם עלילים עליך עלילות? הוא אומר, כן, אני מבין. הוא אומר, אז למה אתה פה? הוא אומר, לא יודע. הוא אומר, אתה פה בגלל שאנחנו צריכים רק צאר אחד ברוסיה. צאר זה מלך, כן? אנחנו צריכים מלך אחד ברוסיה. לא שתיים. לכן את כל החיים שלך תרכב בכלא. ולא יהיו... לא יהיה עוד מישהו שמתנהג כמו מלך בכל רוסיה. ואז החסידים שלו, היה להם כסף, כי הם מכרו את כנראה סוסים, אז הם שחידו את השמירה שלו, והם הבריחו אותו מכלא, הוא ישב ככה בכלא שנתיים, לחקירות, כן, כל החקירות הללו. הם הבריחו אותו מכלא, והוא ברח משם, ויצא מגבולות רוסיה, הגיע לפולניה, שם ליטה וכל זה, ושם הוא חי עד סוף חייו. אבל הוא הלך על המהלך הזה, הוא ידע מה מחכה לו. הוא לא סתם. היה איסור לנסוע עם שש צוסים. לא בגלל שלא היו שם שרים שאף אחד לא ירשה לעצמו. זה היה... כולם ידעו שזה לא עושים דבר כזה. והוא מסר את נפשו בשביל לאכול על משרתים עם כפפות לבנות. וזה אכן השפיע. זה אכן פעל. כל השאלה, למה אתה עושה מה שאתה עושה? אולי אני אתן לכם עוד דוגמה. יום אחד, לפני הרבה שנים, פעם הייתי באיזה מקום, אמרו לי על מישהו שהוא פילוסוף גדול. אמרתי, או, זה מעניין, כן, רציתי לדבר איתו, כן. באתי אליו, אמרתי, אני שמעתי שאתה עוסק בפילוסופיה, ואתה מבין בענייני שם, ענייני מחשבה, אז הוא אומר, אני מבין בענייני מחשבה? מי אני? מה אני? אני שום דבר, אני כלום. אמרתי, כן, בסדר, אני מבין, אבל בכל כך אני רציתי לשאול אותך, יש לי כמה זה, והייתי יודע. הוא אומר, אני לא יודע שום דבר, תאמין לי, אני סתם אפס אפסים. כן, בכל אופן, אם לא אכפת לך, יש לי כמה שאלות, אומר, תשמע, אני אגיד לך, אתה יודע מה זה ביוב? אני הביוב. אמרתי, וואו, בחור הזה, זאת אומרת, הוא היה איש מבוגר. אמרתי, הוא עבר את דוד המלך. יש בגמרא דיון, מה זה מידת הענווה, אז כתוב על אברהם אבינו, שהוא אמר על עצמו, אנוכי עפר ואפר. אבל יש מדרגה יותר גדולה, דרגה של משה ואהרון, שהם אמרו, אנחנו מה? אתה לפחות אברהם אבינו, היית עפר? משהו, אנחנו? כלום, מה? אנחנו אפס, כלום. ודוד המלך ידגים מדרגה עוד יותר גדולה, הוא קרא לעצמו תולד ולא איש. הוא היה שיא ענווה, עוד יותר גדול. לא רק שאני כלום, או אפר, או כלום, אני עוד רע, אני עוד תולעת. אבל להגיע לביוב, אף אחד לא הגיע. הוא עוד יותר. לפחות אתה בריאה אלוקית, אתה משהו תולעת, נו, משהו. אבל ביוב... רק שנייה, אולי אחר כך, בסדר? אנחנו נדבר על זה, יש לנו זמן, בעזרת השם, בסוף השיעור. אז הגישה הזאת היא ודאי, אמרתי לעצמי משהו פה לא כל כך סביר, אמרתי, תשמע זה, לא אומר, תקשיב, אני אסביר לך. ודיבר, אמר שם כל מיני, כמה שהוא לא שווה וזה, ועוד פעם רציתי להגיד משהו, עוד פעם אמר לי, וכמה פעמים ככה קרה, שהוא הסביר כמה שהכל אפס והכל ביוב והוא ביוב, זה היה משהו כזה. אז כבר הבנתי שלא יצא לנו שום דיאלוג, שהוא כנראה נכנס לתוך הפילוסופיה שלו ממש עד הסוף. אז כבר לא היה למה לא כך לדבר, אז אמרתי לו, תגיד לי, אם אתה באמת ביוב, אז למה אתה אומר לי כל הזמן, על זה דיבר המחל. גאוותן, הוא יכול להיות מתגאה בזה, גם בזה שהוא ענב, בזה שהוא ביוב. זו גם גאווה גדולה. אם אתה ענב, אתה לא תגיד לאדם אחר, רק רגע, כן? יש לי מה להגיד. אלא שומע. מה שקובע כאן, ומה שמידה הזאת, כמו שאמרנו, גאווה או ענווה, מה שכאן קובע זה, האם אדם רואה את עצמו כישות עצמאית. מי שחושב שהוא, אז הוא גאוותן. מי שמרגיש את עצמו ישות אוטונומית, אז זה אומר שהוא גאוותן. מה זאת אומרת ישות אוטונומית? הרי אתם מבינים שלא מדובר על, כשחז"ל מדברים על גאווה, והם אומרים שזו תכונה מאוד, מאוד רעה, ואומרים שאין אדם בעולם שאין לו כאילו אולי קצת איזה משהו מגאווה. ורמב״ם כותב על זה שזה מידה כל כך נוראה והכל. על מי מדובר פה? מה זה גאווה? מה, גאוותן זה מישהו שהוא כזה הולך מנופח וראש שלו למעלה והוא חושב שהוא הכי חכם בעולם וכולם טיפשים והוא כזה... זה לא נקרא גאוותן, זה חולה נפש, לא יודע, זה סתם. אין הרבה אנשים כאלה בעולם שמולחים ומנופחים ולא מוכנים לדבר עם אף אחד. יש, אבל זה יוצא דופן. מה, כל התורה כל כך מזהירה אותנו מתכונות משונות כאלה של להיות גאוותן? זה לא דבר שהוא שכיח כל כך. לא היינו כל כך משקיעים הרבה מאמצים בשביל אנשים חריגים, בשביל דברים מוזרים. תורה מזהירה אותנו מזה שאנחנו בעצמנו, כאלה יום-יום. לא ממשהו מוזר. ובכל אדם שהוא לא עובד על המידות שלו, יש לו מידת הגאווה. מה זה גאווה? גאווה זאת הבנה שאתה ישות אוטונומית. תחושה של עצמך שאתה זה אתה. זאת הגאווה. והענווה זה כשאתה מבין שאתה ביטוי, הופעה, התפשטות של כנסת ישראל. אתה איבר של ישות אינסופית, אלוקית, עליונה, גילוי שכינה. וכשאתה מבין את הדבר הזה, אז אתה ענב. ואילו אדם שחושב שהוא-הוא, מה זאת אומרת הוא-הוא? מה שרוב האנשים חושבים. מה פירוש שהוא-הוא? הוא חושב ככה, יש פה אני, ואני מאמין בקדוש ברוך הוא, אני מקיים את התורה, אני לומד תורה, אני מקיים מצוות, אני אוהב את עם ישראל, אני גר בארץ ישראל. מי כאן גיבור הראשי?
אני.
כמובן שאני אוהב את קדוש ברוך הוא, ברור. הוא ברא אותי, הוא מקיים אותי, אני מבין, ברור, ברור. אבל אני, והוא מקיים אותי. סוללה בלתי נראית, שנותנת לי כוח, מספקת לי בגד ללבוש ולחם לאכול וכל זה, הוא עוזר לי, נותן לי, הוא עוזר, קדוש ברוך הוא עוזר לי, תבינים? זה אבסורד. הוא עכשיו עוזר לי, אני פה, והוא עזר כנגדי. זה מחשבה הזויה. זאת הגאווה. לחשוב שאתה אתה. רק כשאתה מבין שאין עוד מלבדו, אין משהו שהוא לא אלוקות בעולם. לא שהוא עוזר לך. הופך את אין סוף לתנא דמסייע, כן? לכוח המסייע לו. אלא הוא מבין שאין עוד מלבדו, יש רק קדוש ברוך הוא. אז מי אני? אני הופעה, ביטוי. ואם אני ביטוי, אז אני לא אני. אני של, אין, של קדוש ברוך הוא, שאין סוף, של, של, של מימד על עולמי, אלוקי. אתה הופעה, אתה אלוקות. נכון, בשביל זה אנחנו נפגשים. תגיד לי, אפשר לסגור כאן מזגן או משהו, יש פה משהו, איזה חימום, נכון בחדר? אפשר לסגור את זה או להפוך את זה לקירור?
לא.
אז קירור, אז תעשה קירור. תעשה... 21. טוב, בסדר. למי שיקר, תגידו לי, אני אתן לכם מייל שלי. זה אפילו אני עכשיו כבר מודיע. זה... כן, זאת אומרת, ברגע שאדם מבין שהוא הופעה אלוקית, אז האישיות שלו זה דבר, זה ביטוי. הוא איבר של משהו, ואם זה כך, אז המיוחדות שלו צריך להדגיש, לא לטשטש, לא להנמיך, אלא להפך, להגדיל, להרבות. אני רוצה שנראה את הדבר הזה, תסתכלו אצלכם, במקור, טוב, בוא נקרא כמה מקורות. אנחנו קצת ככה דילגנו על הדברים, מההתחלה. אומר מקור מספר אחת, זה דבר בא על רבי ישראל מרוז'ין. לפעמים מתגאה הצדיק מאוד מפני גאות השם שמרגיש בלבבו. ואז הוא קודש קודשים, ודבריו הם חוצבים להבות אש, והוא זועם בכל רוחו, בכל רוח שפל הבא להכניס בו. אז ענווה פסולה. זאת אומרת, ברגע שהוא מרגיש שנכנסת בו ענווה פסולה, שהוא אומר, אני לא כזה אדם גדול שעכשיו אני אלך ללמד וכולם יבואו ויראו וזה, כבר, סך הכל, אני יהודי פשוט, כן? אז הרב הוא קורא לזה ענווה פסולה. וגאווה זו היא ממולד בענווה, הממוזגת בגבורה ושמחה ואהבת נצח לכל. אנחנו רגילים פשוט לחשוב שגאווה זה משהו, זה תכונה רעה, תכונה שלילית וצריכים להיזהר ממנו, אבל על איזה גאווה מדובר? לא על הגאווה כזאת שאדם מרגיש עוצמה, מרגיש חיוניות, מרגיש רצון להשפיע, לעשות. זה מצוין, זה לא תכונה רעה, גאווה. גאווה כזאת, כמו שהרב מסביר פה. אומר הרב במקום אחר, שורש הגאווה הוא בקדושה גדולה. היא גאווה הקדושה. מתגאים אנו בגאות השם. גאות השם היא מקור הענווה, מקור השלום, אש אוכלה, המכלה את כל הזוהמה של גסות והפרדה. על מה הרב אומר פה הפרדה? איזה הפרדה הוא מדבר? נגיד חומר ורוח, מה עוד? איזו עוד הפרדה? גם, נכון. גם. כן, נכון. כן. איך אתה, לא הבנת מה?
לא הבנתי איך יכול להיות גאווה טובה.
כן, אז זהו, זה מה שאני מנסה להסביר. מה שהרב אומר כאן, זה שהגאווה הרעה, לא הגאווה הקדושה, מה היא עושה? היא מפרידה ביני ובין קדוש ברוך הוא. היא מדגישה שאני, זה דבר, כאילו, כן, אני קיים, אני מאמין בהשם, ברור. ברור שאני מאמין בהשם, הוא ברא אותי, הוא נתן לי. ברור, כן, אנחנו מבינים. אבל יש פה כמה? יש פה שתיים, השם ואני. הוא מקיים אותי כל רגע ורגע, ברור. שתיים. ועל זה, אני לא זוכר את זה בחסידות או בגמרא, אני לא זוכר, מישהו אולי מכיר את זה, ביטוי כזה. אין אני והוא יכולים להיות בעולם אחת. איפה זה? איפה? בקידושין? אין. לדור בכפיפה אחת, כן. למה? מה, הקדוש ברוך הוא כזה קנאי? הוא רוצה שיהיה רק הוא מתגאה על חיות הקודש? מה פירוש שאני והוא לא יכולים להיות בעולם אחד, לדור בעולם אחד, בכפיפה אחת? זאת בדיוק הכוונה. ברגע שאתה חושב שאתה, אתה, אתה כאילו אומר, יש פה שתיים, יש השם ויש אתה. אתה מצמצם הופעת השם עד עליך, הוא הכל, הוא בכל מקום חוץ ממך. כי אתה הרי יודע שאתה לא אלוקים, נכון? אז אם אתה לא אלוקים, אז יש פה מה? שתיים. זה הפרדוקס של גאווה, זה כל האבסורד של גאווה. לכן אסור להתגאות. לא בגלל שאתה אתה חושב לעצמך, אתה מנופח, ואתה חושב שאתה פילוסוף הכי גדול בעולם, או הכי ביוב. לא משנה מה אתה תחשוב. בוא נמשיך, כן? אז הוא אומר, אז האש הזאת של מחלה את כל הזוהמה של גסות והפרדה, של כל תומת הרעיון, שכל חולשה וטמטום, אור השם ויער לנו, עוזי זמרתיה, השם יהיה לי ישועה. כן? זאת אומרת, כשאתה מבין שדרכך מופיע השם, אז אתה ענב. אז זאת אומרת, אז מה זה להיות אדם ענב? ענב זה להבין שאתה ואתה ואתה ואני והכל, אנחנו בעצם אותו אחד. גוונים שונים של אותו אחד. אתה לא בפני עצמך, ואני לא בפני עצמי. אומר הרב, מקור שלוש. כי הרגשה השכלית מובילה את האדם להשכיל את זולתו כאל עצמו. כי בשכל אין פרטיות, כי עם כלליות. אדם שהוא חכם בשכל קולט, הוא מבין שאין דבר כזה, אני פרטי, אני אוטונומי, אני ישות עצמאית. כי עם כלליות, כן? ביות האדם נוטה אל שכלו, יותר מאל חומרו, נמשכות הרגשותיו אל ההרגשה השכלית שמכרת את רק צדק ויושר. על כן איננו נפרד לעצמו. זה נקרא ההבנה השכלית, ההבנה החכמה ונכונה. אתה לא נפרד לעצמך. אבל כל זמן שימשך אחר הערב לחושב בלבד, הנה הוא נפרד לעצמו, אוטונומי. כי אין בחושב, כי אם פרטים, כדברי הרמב"ם מורה נבוכים. אין פרט בשכל ואין כלל בחוש. ויסוד הקדושה היא תמיד התאחדות הפרטים לכלל אחד. על כן אין דבר שבקדושה פחות מעשרה, שהוא מהפרטים המתאחדים לעשות כל אחד. כן? זאת אומרת, זה בעצם הרעיון. עכשיו, אם אנחנו מבינים כל מה שאמרנו עד עכשיו, רק שנייה, אם אנחנו מבינים כל מה שאמרנו עד עכשיו, אז מה שיוצא מכאן זה ש... אם אני מבין שאני איבר של כנסת ישראל, אז המשימה שלי לנסות להגדיל את ולפאר את הפן הזה האישי הספציפי שלי של כנסת ישראל. זאת אומרת שאם אני באמת אדם ענב, אני צריך להיות כמה שיותר בולט, כמה שיותר מפואר, כמה שיותר מפותח, חכם, כישרוני, מקסימום שאני יכול להיות כזה ולהראות את זה. לא להצניע. לא להנמיך את הפן הזה. אדרבה, להדגיש את האישיות הפרטית האישית שלך. להדגיש אותה. כמו שעשה רבי ישראל מרוז'ין. כמו שעשה דוד המלך. דוד המלך לא היה מתנהג בצורה כזאת שהוא לא מראה מהו ומיהו. הוא היה משורר, והיה מצביא, והיה חייל עוצמתי, והיה מדינאי גאון, והיה היה ראש סנהדרין, היה תלמיד חכם, היה כל הדברים הללו. למה הוא אמר, טוב, מה אני אכתוב שירים? מי אני לכתוב תהילים? לא. הוא כתב ופרסם וניגן ועשה, וכשהוא היה בא, הולך, היה נכנס לארמון שלו, אנשים היו נופלים על פניהם, היו נופלים ממש, והיו תוקעים בחצוצרות, והיו מדגישים, והיה הולך עם כתר. למה? אם אתה כזאת תולעת, אז איך אתה מתנהג ככה? זאת אומרת, מה שאנחנו מבינים כאן, זה שענווה זה לא אופן התנהגות, אלא אדרבה. כמה שאתה תדגיש את המיוחדות שלך, כך אתה יותר ויותר ענב. אם אתה מבין שאתה מגלה את אור השם, אתה מדגיש, אתה מגלה את כנסת ישראל, זאת הענווה. יוצא מזה שענווה אמיתית זה כשאדם מבין שאין כמוהו בעולם. כשהוא מבין שהוא הכי מיוחד במשהו, באישיות שלו, היא הכי מיוחדת. לא היה אף אחד בעולם כמוך ולא יהיה אף פעם. אתה דגם יחידי. אתה משהו יוצא מן הכלל. אתה דבר כזה שהעולם כולו זקוק לו, צריך אותו ומעריך אותו. אין כמוך, אין עוד אחד כמוך. ולא זו בלבד שאין עוד אחד כמוך, אלא זה שאתה טוב יותר מכולם במשהו מיוחד, משהו ספציפי. יש בך משהו יותר עליון מאשר אצל כולם בעולם. בכל אחד יש ניצוץ אלוקי, שונה מניצוץ אחר. והשוני הזה הוא לא סתם שוני כמו כחול לעומת ורוד, או ורוד לעומת אדום, צהוב. אלא שוני הוא בזה שהוא טוב יותר ממישהו אחר. באופן כללי, כאישות שנבראה בעולם, ואפילו באופן ספציפי בלימוד תורה. בכל אחד מאיתנו יש משהו יותר עליון ממה שהיה אצל רב מרדכי אליהו זצ"ל, יותר ממה שהיה אצל רב עובדיה יוסף זצ"ל. בלימוד תורה. יותר ממה שהיה אצל רמב״ם, יותר ממה שהיה אצל רבי עקיבא, יותר ממה שהיה אצל נביא ישעיהו או זכריה. בכל אחד יש משהו יותר ממה שהיו אצל כולם ביחד. זה מה שצריך להבין. זה נקרא מידת הענווה. ואם אתה לא מבין, ואם זה לא היה ככה, אז למה נולדת? אם רב עובדיה כלל אותך בידיעות התורה, אז בשביל מה אתה באת לעולם? בשביל מה הקדוש ברוך הוא נתן לך שכל ללמוד תורה? היה כבר אחת, כמוך. הנה, רמב״ם ידע כל מה שאתה יודע. כל מה שעולה בדעתך, רמב״ם ידע את זה. אתה מסכים? מסכים. יופי, סימן שאתה פה מיותר. אתה טעות בבריאה. הרי קדוש ברוך הוא לא מבזבז נשמות לריק. אם הוא ברא אותך, סימן שיש בך משהו שלא היה אצל אף אחד. אף אחד בעולם הזה לא היה ולא יהיה. אתה יחידי, מיוחד, לא רק שאתה, כמו שאמרתי קודם, שאתה שונה מאחרים במשהו, לא שונה, טוב יותר, עליון יותר. ככה זאת מידת הענווה. מסביר את כל זה רב קוק אצלכם במקור 4. יש באישיות הפרטית של כל יחיד עניין איכותי יותר נשגב ונעלה ממה שיש בכלל כולו על ערך, על ידי הערך הקיבוץ שלו. וצד העליון הזה, האישי, הוא המאיר ומחיה את הכלל כולו. ולפי רוממות הערך של האישיות ולפי ריבועים של האישיים גדולי הערך, הכלל מתעלה מאוד מאוד בערכו הכללי, והעלייה הכללית היא שיהיה לגמרי מתאים אל הגודל האישי היותר שלם. מה זאת אומרת? מה הרב אמר לנו פה? שבכל אחד יש, מאיתנו יש משהו לא יותר גדול, לא רק יותר איכותי ממה שהיה אצל רב עובדיה או אצל רמב״ם או אצל רבי עקיבא, אלא כולם ביחד, אם יהיו בכף מאזניים אחד, כמו שגמרא אומרת שם על התלמידים של רבי יוחנן בן זכאי, ורבי אליעזר בקו השני של הקו, כן? אז אותו דבר גם פה. אם כל העולם כולו היה בקו אחת, ואתה בצד השני של הקו, יש בך משהו שאתה תכריע את כולם. רגע, אבל הם יותר, יש להם יותר גוונים, אבל זה לא הולך עניין איכותי, כמותי, אלא זה איכותי. כמו שיש בך משהו, אני יודע, כל בעלי חיים יש, הם יותר מאדם. לא, אדם אחד שווה יותר מכל בעלי חיים. זה לא הולך לפי כמות. יש בו משהו שאין אצל כולם ביחד. אז במובן הזה, אומר הרב, לא יותר ממה שהיה אצל, נגיד, הגרא או אצל רבי עקיבא איגר. אלא יותר מכולם מקובצים ביחד, וזה ערך הקיבוץ שלו, זה מה שהרב אמר, כן, ערך הקיבוץ שלו, כולם ביחד מקובצים, ואתה מצד השני, יש בך משהו יותר מכולם, בוא נקרא את זה עוד פעם, מקור ארבע, עוד פעם, תקראו, כאילו, תתנו לאותיות לעיר בנשמה. יש באישיות הפרטית של כל יחיד, עניין איכותי יותר נשגב ונעלה, כן? לא מיוחד, לא שונה מכולם, לא משהו שהוא מאפיין אותך ומבדיל אותך מכל אנשים אחרים, לא, יותר איכותי ממה שיש בכלל כולו על ידי הערך הקיבוץ שלו. וכשאתה מבין את זה, אתה מפתח את הצד המיוחד, האישי, הפרטי שלך, מפתח אותו במקסימום, כגילוי של הכלל כולו, ואז זה נקרא שאתה ענב. לכן דוד המלך נתן לאנשים ליפול לפניו ארצה. והוא ידע שהם לא נופלים לפניו, הוא ביטוי, גילוי של כנסת ישראל, גילוי המלכות של כנסת ישראל, ואתה גילוי הכהונה של כנסת ישראל, ואתה גילוי ההנדסה של כנסת ישראל, ואתה גילוי הספורט של כנסת ישראל, ואתה גילוי המוזיקה של כנסת ישראל, כל אחד גילוי במשהו, כל אחד יש, אתה גילוי היוסיות שבך של כנסת ישראל. כל אחד יש בו פן אלוקי, עליון, יותר מכולם. וכשאני מגלה אותו, אז זה נקרא שאני ענב. וככה לא רק במילי דאלמה, אלא גם במילי דאורייתא. גם בתורה זה ככה. תסתכלו, מקור 4א, אומר על זה הרב, כל הלומד תורה הוא מוציא מן הכוח אל הפועל את המציאות מציאות חוכמתה מצד נפשו, ובוודאי אינו דומה האור המתחדש מצד החיבור התורה לנפש זו לאור הנולד מהתחברותה לנפש אחרת. אתם הבנתם מה שכתוב פה? איך שאתה לומד תורה, אף אחד בעולם לא יכול ללמוד. לא מדובר על חידושי התורה, לא מדובר על זה שאתה תבין איזה שם עומק גדול בכתבי אריזל. לא, סתם, פתחת ספר, קראת בראשית, ברא אלוקים את השמיים, את הארץ, וקראת מה שכתוב שם. איך שאתה קולט את זה, רמב״ם לא יכל לקלוט. הוא יכל יותר עמוק, אחרת, כמות, איכות, הכל. הכל חוץ מכמו שאתה קולט. כמו שהרב אומר פה, כן? אין דומה איך האור תורה מתחבר לנפש שלך, איך שהוא מתחבר לנפש שלי. וכשאתה לומד תורה, אתה מגדיל את הופעת התורה בעולם, כי היא עכשיו השתקפה בנפש שלך. היא השתקפה בנפש שלי, נכון, גם, וגם שלו ושלו, אבל לא הייתה קודם בנפש שלך. ואתה, הקטן, הפחות, הלא יודע, הענב, הצנוע, הגאוותן והטיפש, אתה יודע לגלות אותו ככה, כמו שרמב״ם לא ידע. נמשיך. ואם כן, אנחנו ב-4 א' שורה 2, אם כן, הוא מגדיל תורה ממש בלימודו. וכיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה שיגדיל תורה, הדרך הישר הוא שילמד אדם מצד אהבתו אל האור הגדול, שרוצה השם יתברך בגילוי מציאותו, שיתגדל יותר ויותר. ועכשיו באה הפתעה, תראו מה ממשיך הרב, ומכל שכן לחדש בתורה, שהוא ודאי הגדלת התורה ממש באור כפול. למה זה הפתעה גדולה? מה שעכשיו קראתי, משפט אחרון, כאילו שורה אחרונה. כן? לא, 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 לא. הוא אמר, זה עכשיו הולך למפרע מה שקראנו, פתאום מתברר למפרע על מה דיברנו עד עכשיו. הוא אומר, עכשיו אתה מבין שלא מדובר פה על איזה שהם חידושים גדולים שאתה עשית. חידושים גדולים זה כל שכן, זה אור כפול. אבל פה מדובר שלא חידשת שום דבר, בלי כל שכן. אתם מבינים? סתם, ישבת ולמדת. אתה יודע מה זה? אל תפריעו לי לדבר פה. אני עכשיו רוצה להראות לכם הרבה אור תורה, הרבה זה, מה אתם עם השאלות שלכם? מה? מה? כן, האמת היא שברוך השם זה לא דבריי, זה רב קוק אומר, כן, אני לא הייתי מסוגל להגיד את זה. אז אם אתם לא מבינים משהו, זה לא בגלל, זה כן. בקיצור, זאת הגישה, וזאת הענווה. אני פעמים הייתי דיברתי שם, היו כמה חבר'ה ישבו, וכאילו חבר'ה רצינים כאלה שלומדים, מלמדים, וזה, ככה ישבנו, ואחד מהאנשים שישב שם, הוא אמר, טוב, זה ברור שאנחנו פה כולנו אפסים. כן. אז כן, ביטוי, כן. אנחנו פה כולנו אפסים. אז אמרתי, לא, אני לא מסכים, אני לא אפס. אומר, לא, אני מתכוון, אמרתי, מה זאת אומרת שאנחנו כאן אפסים? אם אנחנו אפסים, אז ממי אנשים ילמדו? ממי אתה תלמד? ממי אני אלמד? רק רב עובדיה יכול להגיד לעצמי, אני לא אפס. כן? זאת השאיפה שלנו. כמובן שלא על זה מדובר, נכון? אין ממי ללמוד אם כולם אפסים. הוא אומר, אני לא מתכוון שאנחנו אפסים, הוא אומר. אני מתכוון, לעומת קדוש ברוך הוא אנחנו אפסים. אמרתי, לעומת קדוש ברוך הוא. אתה משווה את עצמך לקדוש ברוך הוא. זאת הגאווה. זה גאווה, בדיוק. זאת אומרת, אנחנו רוצים להיז... לא אני והוא, רק אני יותר קטן, אני יותר קטן, אני נותן לו רספקט לקדוש ברוך הוא. תראי, מה זה הדבר הזה? איזה הסתכלות אידיוטית זאת? אין עוד מלבדו. כולנו גילוי של כנסת ישראל, כולנו גילוי אור השם, לכל אחת יש פן עליון, גדול, נשגב, וכשאתה חושב ככה, כשאתה מבין ככה, ככה אתה מתייחס לאנשים אחרים, אז אתה ענב. זאת הענבה. אלא מה? יכול להיות שאדם כל כך, שמחשבה הזאת יכולה לגרום לו להתגאות. והוא יכול להתבלבל ולהשתבש ולחשוב שאני כזה חשוב, ואז הוא ייפול לגאווה. יש סכנה כזאת, צריך להיזהר ממנה. ולכן צריכים ללמוד את זה לעומק והכל הכל. אבל, אם היום, בתקופה שלנו, אנחנו שואלים, איפה יש יותר סכנה שאתה תהיה, איפה יש יותר סכנה רוחנית לנפש האדם? מגאווה או מענבה המזויפת? משפלות. אז הרב קוק אומר שיותר צריך להיזהר משפלות מאשר מגאווה. תסתכלו אצלכם במקור 6, אומר הרב. יותר יש להתיירא מפני השפלות מפני הרוממות. ובצדקתך כשאתה מגלה צדק השם, על ידי זה ירומו. מה זה ירומו? כן, התעלו, נתגאה. ולכן אומר הרב שבגאווה שורש שלה קדושה. אבל, כמו שאנחנו כולנו זוכרים, מבינים שהרמב״ם, ופה הוא מופיע אצלכם במקור 4ב, הרמב״ם אומר שזה דבר הכי, תמכונה הכי גרועה, שזה שורש של כל הצרות, וכל הדברים רעים גאווה. וצריך להתרחק מגאווה לקצה השני של, של זה, ולא כמו כל המידות שהם צריכים להיות באמצע, להגיע לשביל הזהב הזה, שהם מתאזנים כולם. אלא להפך, צריך להגיע למקסימום הזה של תכלית השפלות, וכל מה שהרמב״ם דיבר. אנחנו מבינים את זה בדרך כלל, איך, מה זה שפלות, ממה הוא מתכוון? זה להיות נבח, להיות מסכן. להיות אדם שהוא כזה כלומניק, כזה מין מישהו עם רגשי נחיתות ודימוי עצמי נמוך. לזה דיבר הרמב״ם, כן? זה מה שאתם רוצים להגיד, חס וחלילה. למה הרמב״ם מתכוון כשהוא מדבר על מידת הגאווה וכל זה? הוא מדבר אך ורק על תפיסת עצמך כישות עצמאית. ואז זאת גאווה שתורה מגנה אותה וכל כך זה, כי זה גם סתם, זה נגד כל היגיון. מחשבה אבסורדית, שאתה ישות עצמאית. ומזה צריך ללחם, נגד זה צריך ללחם מאוד, להשתחרר ממבט המקבע את זה והפרגמנטלי הזה, ומבט הלא נכון. אנחנו לומדים להיות ענבים, אבל בענבה, ענבה קדושה, ענווה אמיתית. ולסיום אולי נקרא עוד דבר אחרון. מקור 5. לא, סליחה. אולי מקור, כן, מקור 5, אבל תשימו לב שפה תהיה תשובה. אתם מבינים, הרי לא ייתכן שקדוש ברוך הוא ברא את המידה המסוימת, גאווה, שאנחנו רק נתגבר עליה ולא נשתמש בה ושום דבר לא יהיה את זה. להפך, כתוב שתלמיד חכם צריך שכן תהיה לו גאווה בשמינית שבשמינית. יש מימד כזה. אז הוא אומר, מקור 5, כשכבר הדבר... כשכבד הדבר להתנסה לאט לאט, הכרחו להתרומם בבת אחת ולהשתמש במידת הגאווה של קדושה. ולהשקיף על עצמו בעין טובה מאוד, ולמצוא את הצד הטוב שיש גם בכל מגרעותיו. כי תקף, כשאדם נותן את דעתו לדרוש את הטוב, מיד מתהפכים כל החסרונותיו לטוב. ויכול אדם למצוא בעצמו רב טוב מאוד, ואז ישמח בטובו מאוד, וירבה מדי יום ביומו את הפעולות הטובות בלב הטהור, מלא תקווה ונחמים. האדם, מקור חמש א', האדם מתבטל מפני השלימות העליונה שאין לה קץ. אמנם כדי שיוולד, נקרא רק שורה מודגשת, אז הנבה מתחילה להופיע, כשהוא מתבטל לפני שלימות אין קץ, ואימה יחד גאווה, סליחה, ונה יחד גאות קודש מתנוססים. גאווה הטהורה, המתפארת בהניצוץ האלוקי שבתוכיותו, שאין קץ לערכו. כן? אני חושב שזאת הכוונה של מידת הענווה, אותה אנחנו צריכים ללמוד, ומגאווה הרעה צריכים להתרחק. והעמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ. נעצור כאן.